יש הרבה חילופי מכתבים, שאלת הרב הרבה שאלות, הציע הרבה הצעות, יש הרבה חילופי מכתבים חשובים מאוד יותר. יש מגעת גדרת ארוכה, שהרב מדבר על הרבה דברים חשובים מאוד, על היחס לתפיסות חדשות, פילוסופיות, גם לנצרות, לאסלאם, לבודהיזם, כן? אבל זה חילופי הרבה דברים. ובין השאר הרב כותב פה כך, הוא בהחלט יצאו מהכתב. אומר הרב כך, ישמעו דברים מופלאים מאוד. זה המשך של הדברים של הרב. ממש המשך הדברים של הרב. עכשיו, הדברים של הרב יבוארו בטוב טעם בעזרת השם. אומר הרב, התכונה הישראלית האמיתית, הקבועה בעומק הנשמה העברית, היא ברכת אברהם אבינו עליו השלום, שהעיד עליו הכתוב זרע אברהם אוהבי. עצם החיים הישראליים הם כלולים רק בנקודת אהבת השם דברת. ואהבת שמו ידברך דווקא בשם השם אלוקי ישראל. אומר כאן הרב, אם אנחנו רוצים להבין מה זה התכונה הישראלית, מה המהות העצמית של סגולת ישראל, במילה אחת, מה זה סגולת ישראל, המהות הכי עצמית שלנו, הכי פנימית, הכי עמוקה, מה החידוש שלנו בעולם? אפשר להגיד הרבה חידושים, יש לנו תורה, יש לנו מצוות, אנשים מוסריים, אנשים טובים, יש לנו יהודים הרבה שכל ברוך השם, הרבה דברים טובים אפשר להגיד על ישראל. אבל מה הנקודה העצמית שהיא עצם החיים שלנו? שזה המהות הפנימית שלנו. אומר הרב שהתכונה העצמית שלנו זה התכונה של אהבת השם. אהבת השם זה המהות העצמית שלנו. ולא סתם אהבת השם אומר הרב, אלא אהבת השם דווקא בשם השם אלוקי ישראל. זאת אהבת השם לפי התכונה האידיאלית התאורה מופיעה על עם ישראל. זה יכול להיות אהבת השם, כמו שנראה בעזרת השם בהמשך, לעשות בזה, בצורה שונה לחלוטין, אהבת השם שהוא השם. הוא מסכן השם אם זה השם. אבל אהבת השם בשם השם אלוקי ישראל, הכוונה במובן הטהור, האידי, האמיתי, שמופיע דווקא על עם ישראל. האהבה אל המציאות הזאת, היכולת לאהוב את המציאות הזאת, להתקשר אליה, לחיות את המציאות הזאת, בכל נימי נפשנו, שזה יהיה חפץ החיים הפנימי שלנו, זה אהבת השם. זה המדרגה העליונה של עם ישראל. ומאיפה יש לנו את התכונה הזאת? מאיפה רכשנו אותה? זה התכונה שירשנו אותה מאברהם אבינו, זרע אברהם אוהבי. אצל אברהם אבינו הופיע האהבה העליונה הזאת, האדירה, בכל החפץ הפנימי שלו, האהבה אידיאלית התאורה הזאת, ומתוך אברהם אבינו זה עובר בירושה גנטית, בגנים שלנו. התכונה הזאת עוברת מאברהם אבינו לכל עם ישראל, לכל דורותיו, התכונה הזאת של אהבת השם. זה הטבע העצמי שלנו, זאת אומרת. כל יתר תנאי החיים, אתם יודעים, לפי מה שלמדנו ברמב״ם, זה מובן מאוד, איזה עוצמה גדולה אהבת השם הזו עושה בתוכה, זו תכונת חיים שלמה, אידיאלית, עמוקה מאוד, של שייכות לאידיאל גדול, כללי, מרכזי, אנוכי, התכונה הזאת עושה בתוכה. איזה כישרון אדיר יש לך. ממשיך הרב ואומר, כל יתר תנאי החיים, הרבים, הרחבים, הפרטיים והכלליים, אז כל שאר הדברים בחיים, כולל התורה, כן? הכל, כל שאר הדברים בחיים של המוסר, המידות, התורה, המצוות, בניין העם, בניין הארץ, הכל מה שאנחנו עושים, הפרטים הכלליים הינם רק תוצאות ומילואים ביסוד החיים העיקריים. זאת היא התכונה העיקרית שלנו. זאת אומרת, כל מה שאנחנו מכירים עכשיו בחיים, תורה, מצוות, ארץ ישראל, מדינת ישראל, כן, גם החיים הפרטיים, כל מה שאנחנו עם כל האהבות שבחיים, כל מה שאנחנו רוצים לקרות בחיים, הכל זה מילואים, זה הכל ביטויים לאותה אהבת השם. איך מגלים את אותה אהבת השם? איך מגלים את החפץ האידיאלי העמוק הזה והטהור הזה? איך מביאים אותו לידי ביטוי? כשאני אוהב מישהו, נגיד, אז מה אני עושה? אני מחבק אותו, אני נשק אותו, אני קונה לו מתנות, אני עושה את רצונו, מוציא את רצונו אל הפועל, מגשים את רצונו. פתח גם כאן. אותה אהבה שלנו אל האמת האלוקית האידיאלית העליונה ממלאת אותנו בחפץ גדול מאוד לבטא את האמת הזאת, להוציא אותה לפועל במלוא אהבה. ואיך מוציאים אותה לפועל במלוא אהבה? בזה שחיים חיים אלוקיים, בזה שבונים ארץ אלוקית, מדינה אלוקית, חברה אלוקית, חיים פרטיים שבנויים מתוך המרחב האלוקי. כל זה הוצאה אל הפועל של הכישרון הזה של אהבת השם, שמתוכו מופיע כל מרחב החיים שלנו, לכל מרחב התורה, לכל מרחב המצוות, לכל מרחב המידות שלנו. הכל זה ביטויים של אותה מדרגה. זאת היא התכונה העיקרית שלנו, כן. כל המידות הטובות שאנחנו מוצאים לפועל. מה זה המידות האלה? זה מידות אלוקיות. התורה, תורה אלוקית, הארץ, היא ארץ אלוקית, המדינה, מדינה אלוקית, החברה, החיים הפרטיים של בן אדם לחברו, בן איש לאשתו, בן הורים לילדים, בן חברים, וכדומה. כל זה, כשאנחנו נלמד להעמיק בהם חקר, נלמד שכולם בעצם ביטויים של אהבת השם. הם כולם כולם ביטויים של אהבת השם. זה בעצם, אנחנו קצת נרחיב כל השיעורים האלה, מסודרים בעזרת השם, בצורה כזאת ש... נשתדל שנה, שנתיים, שלוש, לעסוק קודם בנושאים הדברים, אחרי זה נשתדל להציג את הדברים האלה לשורים בשמונה פרקים באיגרת הרמב"ן, כן? סימן לפעמים יוצא שאני מקדים את השורים באיגרת הרמב"ן לפני זמנם, כן? מקבץ כל מיני דברים יחד, כן? אני רוצה להיבט, הסדר התחיות שכל פה שנה, שנתיים, שלוש, שזה אחרי זה שמונה פרקים ואחרי זה באיגרת הרמב"ן, כן? אז אפשר לראות בעזרת השם החדרים מיוסדים מהעומק האידיאלי הכללי, איך זה מופיע אחרי זה בבניין הלאומי, אחרי זה שמונה פרקים לרמב״ם של איך מופיע בתכונות הנפש שלנו, בחברה שלנו, בחיים שלנו, ואחרי זה איך זה מופיע ומתפרט לעולם המעשי הממשי בגרת הרמב״ם, כן? זה הבניין של הדברים. בצורה הזאת המבנה המשתדים פחות או יותר בתור מבנה בסיסי, כן? זה המבנה הראשוני של הדברים. כן? כמובן שצריך הרבה הרבה להרחיב על זה בעוד הרבה מקורות. כי אני מדבר מבחינת המבנה הבסיסי, זה המבנה הבסיסי, לראות את הדברים, איך הם מופיעים ברבדים האלה, כן? זה השלבים הראשונים של ההבנה של הדברים בעזרת השם. אני מקדים מגילת הרמב"ן, שמונה פרקים, זה לא אידיאלי כל כך, אבל זה הבא שזה... יש ליישב בדוחה, כן? אבל זה הבא לי לעשות. זה לא הכל כל כך מובן, זה אנשים שונים דברים, לא לגמרי מבינים צד האמת. זה להבין את הדברים, זאת אומרת, את כמה שאפשר יותר בעזרת השם, מהבת השלם יותר על הדברים. יש לך זמן, לאט לאט דברים משתפצים, בעזרת השם. לאט יש מקום לומר. בכל זאת, זאת היא התכונה העיקרית שלנו, אהבת השם, התכונה הזאת, שנתגברה בנו בראשית טל ילדותנו. ראשית על ילדותנו, הכוונה היא בזמנו של בזמן יציאת מצרים, זה הכוונה, כן? תל ילדותנו שכתוב ברב בדרך כלל, הכוונה תמיד יציאת מצרים, ושם אני אומר עוד מטרה מביא את זה, זכרת לחסד נורייך אהבת כלותייך. זה שעם ישראל, ביציאת מצרים, עם ישראל הגיעו לנטייה טבעית גדולה של אהבת השם. זה שהם יצאו למדבר אחרי הקדוש ברוך הוא. נכון שלא תמיד הם היו באותה מדרגה, שאנחנו יודעים, אבל באותו רגע של יציאת מצרים התעורר בנו הטבע הישראלי הטהור. אז עמדנו על הנקודה האמיתית שלנו כמו שאנחנו באמת, בלי כל הסילופים. ולכן באותו רגע התעוררה בנו המדרגה הזאת של זכרתי לך חסד נורייך אהבה כלולותייך. האהבה, האזנה שהתעוררה בנו לקדוש ברוך הוא, היא הביאה אותנו למצב שהלכנו אחרי הקדוש כל המדבר כמו אהוב, כמו אוהב שהולך אחרי האהובה שלו בלי לחשוב, כן? הולך עד הסוף. כך אנחנו הלכנו אחרי הקדוש ברוך הוא. לא כתוב שהאמנו בקדוש ברוך הוא. לא כתוב זכרתי לחסד אמונתך. החסד אלא אהבה כפולותי. נחתך אחרי במובן. זאת אומרת שביציאת מצרים התגלה שאנחנו בעומק החיים שאנחנו שייכים לגמרי אל הנטייה. ובתוך זה אנחנו רצים אחרי השם, אחרי השם ילכו כי אני אשאל. כן. קודם כל, קודם כל, נודע להם אפשרות אחרת או כן, משהו בנביא, כך אומר ירמיהו, שזה נבע מתוך אהבת השם. אז זה לא משנה עכשיו אם היה להם אפשרות אחרת או לא, אבל הנביא אומר שהיה אהבת השם. נגיד שלא היה להם אפשרות אחרת, ומה עבור את השם הזה? זה בעיה? לא בעיה, נכון? אז אם הם הלכו אחרי הקדוש ברוך הוא מתוך אהבת השם, לא היה להם אפשרות אחרת. בסדר גמור, אז מה יש? לא חיסרון. הנביא אומר שזה באמת נעשה מתוך אהבת השם טהורה, זה דבר ראשון. דבר שני, ברוך השם, כיוון שאתה הזכרת שעם ישראל במדבר עשו הרבה צרות, אז אתה כבר יודע שלעם ישראל גם יש אפשרויות אחרות. אתה רואה שעם ישראל הוא מספיק נבון וחכם כדי לעשות צרות שהוא רוצה. זאת אומרת, זה גופה מלמד אותנו, 40 שנה במדבר, שעם ישראל אף פעם לא הלך כסומה בערובה. ואף פעם לא עשה דברים כדי שאין ברירה, אלא תמיד הוא ידע גם שהוא לא רוצה להתחטף או להתבטא בצורה שלילית, ולהגיד לקדוש ברוך הוא מה שהוא רוצה. יש בחז"ל הזו ביטויים מאוד חריפים. לא פה הזמן עכשיו להרחיב בהם, כן? עד איפה הייתה מגיעה גבול היעזה של עם ישראל? אי אפשר לתאר את זה. אז מבחינה זאת, משמע שאם היינו רוצים, אז עם ישראל עם כל הניסים וכל הנפלאות, לא הייתה להם בעיה להגיד לקדוש ברוך הוא, שמע, אנחנו לא הולכים למדבר, לא יודעים מה הולך לקרות שם, נלך למדבר זה לא משחק. כן, להיכנס למדבר סיני, לא יודעים, היית פעם מדבר סיני? כן? זה לא משחק להיכנס למדבר סיני, כן? מספיק שהיה מישהו מעורר פחדים, מה יהיה, איך נחיה, מה נעשה שם, זה לא בעיה לעורר פחדים. וכאן אנחנו לומדים בנביא שזה שהם לא עוררו פחדים, זה מעניין, זה היה מתוך אהבה. הם באמת אהבו את הקדוש ברוך הוא. אלא מה? אחרי זה היה להם הרבה נפילות, נכון? באמת, אחרי זה היה לעם ישראל, אחרי האהבה הטבעית, בא אחרי זה הדמיון, והשכל המטעה לפעמים. ובא הדמיון והשכל המטעה, והוא יכול לגרום לאהבה גדולה ועליונה שאחרי זה תופיע בצורה שלילית. מעומק אהבה אפשר את האהבה הזאת לבטא בצורות שליליות ופרימיטיביות. אהבה גם אפשר לבטא בצורה מאוד פרימיטיבית, מאוד שלילית. כשהולכים אחרי הדמיון, אחרי כל מיני דברים חיצוניים. ובאמת מתברר שבתקופת המדבר, למרות הגדלות הפנימית של עם ישראל, אבל כשמסתכלים על החיים בצורה בוסרית ודמיונית, ונראה זאת בעזרת השם המשך, לא תקופת המדבר, לא תקופות, לעשות עוד בהרחבה בזה, בעזרת השם, אז אפשר להגיע גם לנפילות גדולות ונוראות מאוד. וזה שיש לך תכונה טובה, זה עוד לא אומר שלא צריך לזקק אותה, ההפך, זה אומר שעוד יותר צריך לזקק אותה. לכן בא אחרי התורה והמצוות וכל הדברים. צריך לדעת שתכונות טובות אינן ערובה להצלחה. תכונות טובות, זה אומר שאתה באמת שייך למדרגה עליונה. אבל דווקא בגלל זה אתה צריך איזה מאוד מאוד להיזהר, לזכך את החיים ולהכשיר את החיים, להכשיר את המבט שלך שבאמת אותה תכונה תצא לפועל בצורה בריאה ונכונה. כי אחרת היא יכולה לצאת אל הפועל בצורה מסוכנת ושלילית עד מאוד. זה מה שקרה 40 שנה, ולמרות זה ברוך השם ב-40 שנה האלה, עם ישראל נבנה. ולמרות זה עם ישראל הוכשר להיכנס לארץ, מה שבסופו של דבר האהבה גברה גם על כל הנפילות, כמו שיש נפילות כבר. גם אני שלישה לפעמים יש נפילות, כן? אז יתברר שהאהבה גברה על כל הנפילות. זה החידוש הגדול, שהתברר בתקופת המדבר, זה מה שאנחנו הולכים באמת לעשות. בנגד את הספר המדבר, זה שבת, שמעת על זה. אז אתה בעזרת השם, זה באמת ספר המדבר, זה לימוד גדול מאוד. כל ספר זה לימוד גדול, כן? אבל בעזרת השם יש הרבה מה ללמוד באמת, להבין באמת איך האהבה האלוקית, מהם הנפילות שקורות, איך להבין אותן. אז נסברנו כמה פעמים, אתם מדברים על כל הזדמנויות. ואיך דווקא מתוך הנפילות עוד בסוף מתגבר חפץ האהבה בצורה עוד יותר אלינה, מתברר בצורה מופלאה ביותר שלו, גם זה יש מקום לזה. בעזרת השם, כמובן. כן, אז אומר הרב, תכף נראה שהרב עצמו מזכיר את הדבר הזה. זאת התכונה העיקרית שלנו שנתגברה בנו בראשית טל ילדותנו, אמרנו זה יציאת מצרים, והיא הולכת עמנו עדי עד. עכשיו תשמעו. ואף על פי, זה קשור למה שאלת עליו, ואף על פי, שלפעמים היא מתעלמת, הרי אי אפשר להכחיש את זה שיש אי אלו זמנים שאיננו רואים את האהבה, רואים מצבים שליליים בעם ישראל, מצבים של חיסרון, של נפילה, של חוסר אהבה כלפי הקדוש ברוך הוא. כן, אפילו לפעמים מצבים חמורים מאוד, כידוע וכאן פורסם. והרי אמרנו שהאהבה זו תכונה עצמית לנו, והרי תכונה עצמית איננו יכולה להשתנות. כמו שפה מטפץ בג'ונגלים על גבי העצים, ולפי הרב זו תכונה עצמית טבעית, אתם מבינים? זה טבע אמיתי, טבע של הטבע, כן? זה לא איזה מדרגה רוחנית שאתה רוכש אותה, תגיד טוב, יש מי שמגיע, יש מי שלא מגיע. זה טבע עצמי, זה גוף הדרך אגב מבאר לנו את הרמב״ם, שאתם זוכרים ברמב״ם, ודאי אתם זוכרים. כשראינו ברמב״ם את הקושי, שמצד אחד הרמב״ם כותב שהאהבה זאת מדרגה של אברהם אבינו, נכון? מצד שני הרמב״ם אומר שכולם עצומים על זה, זאת אומרת השאלה הזאת, כן? ואמרנו שהטבע של אברהם אבינו הוא כזמן שאנחנו מגלה את הטבע של כולנו בעצם. נכון שאולי רק יחידים הגיעו, ולמה רק יחידים הגיעו? רק יחידים פעלו את האמצעים הנכונים להגיע אליו. לא שאנחנו לא כולם מסוגלים, כולם מסוגלים לא. זה הטבע של כולנו. רק לא כולם עושים את הדרך שהרמב"ם מצווה אותה. מי שלא הולך בדרך, אז הוא לא יגיע גם למטרה. בלי האמצעים אמרנו, לא נגיע למטרה. אומר כאן הרב, התכונה הזאת קיימת לנו כתכונה עצמית, אז גם היא נעלמת לפעמים. אבל קורה, יש בני אדם, אולי שמעתם, קורה שבני אדם לא מרגישים את אהבת השם. שמעתם את זה? יש דורות כאלה, יש גלות עמוקה, יש חטאים גדולים של עם ישראל. אז לכאורה הטבע העצמי הזה נעלם, אבל הטבע העצמי הרי לא יכול להיעלם. לכן אומר הרב, ואף על פי שלפעמים היא מתעלמת, כאילו הטבע הזה של אהבה, אהבה מתעלמת. היא עומדת דווקא בשביל זה לחזור ולהיגלות בכוח יותר גדול. ואל תחשבו שזה נעלם, תשימו קוף בבית הרבה זמן לא תיתנו לו לקפוץ בג'ונגל, כן? אז אם תשחררו אותו אחרי זה, אז לקפוץ ביתר שמחה ועוד, נכון? תראו אותו סופר, שמח, מלנגל, נהנה. למה? כי זה שעצרו אותו הרבה זמן לקפוץ בג'ונגל, זה לא שהטבע שלו השתנה, הטבע שלו לא השתנה בכלל. אבל אתם מכירים את הסיפור, נכון? אבל זה נתן אייפשיט, הטבע זה טבע, זה טבע, נכון? עכבר וזה, בול, מה? לא שומע. כן. בכל זאת, על הטבע לא משתנה. לחתול נשאר חתול, לקוף נשאר קוף. ועם ישראל, להבין, נשאר עם הטבע של אהבת השם. צריך להבין שגם כל הסיבוכים שלנו נובעים מהטבע. הרבה הרבה להבין. גם הסיבוכים שלנו נובעים אותו טבע. אבל הטבע הזה נשאר טבע עצמי שלנו. ואם במשך תקופה ארוכה הוא לא מופיע, הוא בינתיים מצטבר בפנים. הוא לא נעלם, זה כמו איזה סכר. יש לך סכר, מעבר לסכר אתה לא רואה את המים. אבל אתה לא יודע שמעבר השירות של הסכר, המים מצטברים, מצטברים, מצטברים ודוחפים. מי שעומד בעבר השני לא רואה את זה, שיש סכר שמפנים. אבל אחרי שהמים מצטברים ומצטברים, מצטברים, בסוף בום, הם נקים את הסכר, ואז מתפרצים וקולות מים רבים אדירים. כך גם כאן. הטבע הזה של האהבה, אומר הרב, של אהבת השם, הוא לא נעלם איתנו רגע אחד. זה טבע עצמי. ואם בשנות גלות ארוכות ובזמנים ארוכים הוא לא יכול להופיע, אז הוא מתקבר מבפנים, הוא מתכווץ מבפנים, מתקבר מבפנים, מתמלא עוז מבפנים, עוצמה מבפנים, עד שלבסוף, כשנגיע הזמן, הוא מתפרץ ויתר עץ ויתר עוז. כי הטבע הזה לא יכול להשתנות. זה טבע טבעי לנו, זה כישרון עצמי של עם ישראל, שבלי זה אין לנו חיים. זה עצם החיים עצמם מבפנים. כן. רואים את המדרגה של זה? כן, זה קצת פשוט, אני חוזר על זה הרבה. אני אחזור על זה הרבה כדי להבין איזה כישרון של חיים יש לנו, אלא איזה מדרגה אנחנו שייכים בעצם טבען. כן. אלא שבהתחלה הוא מתפרץ, אחרי זה מתאזן. מסתבר לזה, נכון? מוביט קדמיה. אמרתם כבר את הסוגיה, עוד לא אמרתם. עוד לא בקרנו. מה זה תגיד לזה? יש דבר כזה, ביט קדמיה. עושים ספר, אחרי זה מים זורמים, כוח ראשון, כוח שני. טוב. בכל זאת, ואף על פי שלפעמים מתעלמת, היא עומדת דווקא בשביל זה לחזור להתגלות
לכוח יותר גדול, כחוק כוח כביר ואדיר שסבל זמן רב מכוח עוצר ומונע.